שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. השבוע בפינה שלנו אני אנסה לתקוף, להתבונן, להציג בפניכם את השיח הציבורי בעולם הערבי בכלל ובפרט. אחר כך אנחנו נעשה זום אין לתוך הזירה העזתית. אנחנו נתעסק, חלק הראשון יעסוק בבחירות בישראל, החלפתו של החלפת ממשלת בנימין נתניהו וכניסה של ראש הממשלה החדש נפתלי בנט, איך הערבים רואים את זה, את השינויי ממשלות בתוך מדינת ישראל. אז חלק אחד בתוך השיח הזה באמת יעסוק בנפתלי בנט מול בנימין נתניהו. אנחנו נראה האומנם יש איזשהו הבדל בראייתם, איך הם תופסים את המציאות הזאת. והחלק השני בתוך הבחירות במדינת ישראל, כמעט כל השיח הערבי התעסק באיש אחד. אנחנו היינו חושבים שהיו מתעסקים יותר בנפתלי בנט, אבל לא. העולם הערבי רוחש ובוחש סביב דמותו של מנסור עבאס, ראש רשימת רע"מ, שנכנסה פעם ראשונה, רשימה ערבית נכנסת לתוך הממשלה בישראל, תנועה חסית של האחים המוסלמים, וזה מייצר באופן מפתיע, כמו שאמרתי, או לא מפתיע, הרבה יותר התעסקות ושיח בציבור הערבי, מאשר אפילו ראש הממשלה החדש עצמו. ואנחנו נראה שגם בסוגיה של כניסתו של מנסור עבאס, יש חלוקה של השיח לשתיים, מחנה פרו אחים מוסלמים, מחנה אנטי אחים מוסלמים, נראה איך כל אחד מסתכל על הכניסה הזאת. החלק השני של הפינה שלנו יעסוק בדיונים, בעקבות הדיונים שעוד פעם התחדשו בסוגיית הסיוע והכספים לעזה ביום שאחרי המבצע. היה קיים לפחות בשנתיים שלוש שנים האחרונות איזשהו מקניזם שבו קטר מעבירה מסכורות וכספים לתוך עזה. סביב הסוגיה הזו יש דיון פנימי בתוך ישראל, האם להמשיך בקו הזה. הרבה, כלומר, לפחות ברמה התדמיתית והנראות, לרבים יש ביקורת על כניסת המזוודות. כביכול, מה ההבדל בין כניסת מזוודות להעברה של כספית למה שנקרא כספומט ברמלה או מזוודה שמגיעה מדוחה. אבל לנראות של זה כנראה יש נראות בעייתית יותר, מבלי להיכנס עכשיו לפרטים כיצד בכל אחד מהצדדים זה מתבצע. וגם פה בעזה, ופה אנחנו נכנסים כבר לשיח בתוך עזה, לא לשיח ערבי, יש הסתכלות שונה, למרות שאני יכולה לומר לכם, אם הייתי צריכה לתת כותרת אחת מאוד מאוד ריאליסטית לגבי הסיוע והכספים שיכנסו לעזה, וכיצד העזתים רואים את שלושת, אני קוראת לזה משלוש יוצא אחד, את שלושת המתחרים על תוכניות הסיוע והכנסת הכספים לעזה, מצרים, הרשות הפלסטינית וקטר. אז האם באמת יש איזשהו מועמד מועדף? איך הם תופסים כל אחד מהשחקנים, הם תופסים את כל אחד מהשחקנים? אז גם על זה אנחנו נאמר משהו. אז בואו נתחיל מההתחלה. אתם רואים, למי שצופה בנו, אני מקסימום אתאר לכם את זה, למי שרק מאזין לנו, קריקטורה ראשונה, פרצופו של נתניהו בצורת פצצה, אותו משוואה שהוא יצר לאורך כל כהונתו של פצצה או הפצצה, האיומים שלו על הפצצה האיראנית. אז בראייה הערבית הסתיים לו, מה שנקרא, הפצצה נוטרלה. האיש סיים את כהונתו. ואני יכולה להגיד שאין עיניים דומעות בקרב הציבור הערבי על לכתו של נתניהו אחרי 12 שנה הקדנציה הזאת, אם נוסיף לזה גם עוד 3 שנים קודמות. ואנחנו רואים בציוץ השני של למעשה חוסיין מורתדה, הדובר של אחד מהדוברים של תחנת אל-מנאר בדרום לבנון, אומר, מראה תמונה של נתניהו כאוב וקורא לזה אל-עזימה סעבה, התבוסה קשה. כלומר, בראייתם הם שמחים, הם נשארים, הוא הלך בסופו של דבר, וכמו שראיתם בתמונה הראשונה, הפצצה נוטרלה, הוא דיבר על הפצצה או הפצצה, אז לא זה ולא זה, אבל הוא סיים את תפקידו. החלק הראשון בשיח מנסה להבין, אני יכולה כבר לומר לכם שהוא מתחלק לשניים. קבוצה אחת שלמעשה לא רואה שום שינוי והבדל, ואתם רואים, nothing is going to change. כלומר, אין שינוי, אין באמת הבדל מהותי בין נפתלי בנט לבנימין נתניהו. זה ימין, זה ימין, אחד היה תלמידו, כלומר, נפתלי בנט היה תלמידו ויסודו של נתניהו במשך שנים, ולכן יש רבים, אתם יכולים לראות את זה אפילו בציוץ השני, ואתם רואים שבשני הציוצים, בשתי הקריקטורות, אנחנו רואים את הדחפור, את אותו מצד אחד פינוי, דחפור בראייה פלסטינית, ערבית, מסמן מצד אחד פינוי בתים, ומצד שני בניית התנחלויות. ובשני המוקדים האלה של פינוי בתים של פלסטינים ובנייה של התנחלויות, הם לא רואים הבדל בין נתניהו לנפתלי בנט, ואתם רואים בקריקטורה, כלומר, המודל, זה מודל חדש יותר, נפתלי בנט, אבל בסופו של דבר, אחד מעביר לשני את המפתחות על הדחפור, שזה המהות, ככה רואים אותנו. אנחנו עם כובש, אנחנו עם שמפנה ועושה, הם קוראים לזה טיהור אתני, מנסה לנקות מכאן כמה שיותר אוכלוסיות פלסטיניות, ובונה, ממשיך לבנות בהתנחלויות, ובזה בראייתם אין שום שינוי בין שתי הממשלות. ומצד שני, אתם רואים, יש, כמו שאמרתכם, יש אחד שאומר, אין שום שינוי ואין חדש תחת השמש, ולעומת זאת גרסה אחרת של שיח, שטוענת שבכל זאת אנחנו הולכים ימינה יותר. זאת אומרת, אתם רואים, זה נעל ישנה, בצד אחד של הקריקטורה רואים את נתניהו פצוע, נעל ישנה כבר וגמורה, לעומתו בנט הוא נעל חדשה ומנצנצת, וכן יש פה איזשהו, הם אפילו טוענים שאנחנו, הם הרי רואים בנו מדינה של מתנחלים, אז עד רבה, סוף כל סוף אפשר להסיר את המסכה מפנינו, ובראשה של מדינה של מתנחלים, עומד מתנחל עם כיפה, וסוף כל סוף העולם יראה את הדברים כמו שהם, וזה ככה צריך להיות. זאת אומרת, מצד אחד הולכים ימינה כביכול, אבל לטענתם, אנחנו תמיד היינו מתנחלים, תמיד היינו ימניים, ועכשיו פשוט גם שמנו בפרונט, הפנים שלנו יהיו תואמות את מה, את מה שנקרא, את תוכנו ובורנו. כלומר, אין איזשהו דיסוננס עכשיו, סוף כל סוף, גם הנראות שלנו, התדמית שלנו מתיישרת עם המדיניות שלנו. אז זה השיח, אני יכולה להגיד אם אני צריכה להפיין אותו בסוגיה של חילופי המשמרות, חילופי הממשלות, אם אני צריכה אפילו להקשות ולומר, אני יכולה לומר לכם שעדיין, אם אני צריכה לשים את זה בתוך הפרספקטיבה והפרופורציות הנכונות, עדיין רוב השיח עוסק בסוגיית ירושלים, ולא בסוגיה של החלפת השלטון במדינת ישראל. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הפרופורציות ברשת, ואיפה מתמקדות הדיונים בקלאב-האוס, איפה מתמקדים עדיין רוב הקריקטורות, הציוצים, הפוסטים, הרוב המוחלט עוסק בירושלים. אך מה שקורה פנים ישראל, מעניין את הציבור הערבי והפלסטיני, הרבה הרבה פחות ממה שקורה כרגע, בסוגיית ירושלים. אני יכולה להגיד לכם שאם אני צריכה עוד יותר פרספקטיבה רחבה, עזה בכלל נדחקה החוצה מתוך השיח הערבי והפלסטיני. עכשיו נעבור לחלק השני של הבחירות. כמו שאמרתי לכם, לצד החלפתו של ראש הממשלה, אני חושבת שהבשורה הגדולה שסביבה היה דיונים, אני אומרת לכם, באופן יחסית לא נמשכים יותר מיום יומיים, אבל הייתי אומרת שהיה להם טון הרבה יותר רועם והתעסקות גדולה יותר, וזה כניסתו של מנסור עבאס לתוך ממשלת ישראל. כלומר, תנועה איסלאמית נכנסת לתוך כנסת ישראל, וגם פה אנחנו רואים שהשיח בסוגיה הזאת מתפצל לשניים. המחנה הפרו-אחסי, פרו-אחי מוסלמים, והמחנה האנטי-איסלאמיסטי, כאשר רוב, אם הייתי צריכה לאפיין את זה במדינות, אז כמובן המחנה האיסלאמיסטי, קטר, טורקיה, מייצגות אותו יותר, והמחנה האנטי-איסלאמיסטי, אנחנו רואים רובו במפרציות, נמצא במפרץ, ובאופן מפתיע, גם הפלסטינים הם יותר אנטי-כניסה, כלומר, הם דווקא בסוגיה הספציפית הזאת חוברים בראייתם ותפיסתם דווקא לגישה המפרצית, הם נגד נרמול היחסים עם מדינת ישראל. ומבחינתם מפלגה ערבית פלסטינית, כי הם רואים בערביי ישראל פלסטינים של 48, מהרגע שפלסטינים שיושבים בתוך מדינת, מה שנקרא על פלסטיניונה, על דחל, האלה שבפנים, ב-48, ברגע שהם נכנסים לתוך ממשלת ישראל, הם נותנים לגיטימציה לפינוי, לכיבוש ולהתנחלויות. ולכן, כמו שאתם מבינים, דווקא באופן משעשע אולי, דווקא הפלסטינים מתנגדים לזה, הם פה בקו אחד עם המפרציות. אבל אנחנו נתחיל עם הגישה הראשונה. אז אתם רואים, הציוץ הראשון, האחים המוסלמים, סניף הכנסת. המחנה הפרו-חסי, קטר, טורקיה, מבחינתם עושר גדול, איך דווקא מפלגה איסלאמיסטית הצליחה, כמו גייס חמישי, לחדור לתוך כנסת ישראל, לתוך הפרלמנט, ולפעול סוף כל סוף מבפנים. הם אומרים שיהיה הרבה יותר, כלומר, כרגע מנסור עבאס יוכל לפעול למען סוגיית ירושלים, למען עזה וכדומה, בראייתם, האם זה יקרה או לא יקרה, זה אנחנו נראה, אבל גם אמור, צד אחד שמאוד מאוד מאוד שמח, אנחנו אפילו רואים באחת מהקריקטורות את מנסור עבאס יושב על הקלפי בירושלים, כתוב על קוץ קדייתי, כלומר ירושלים היא בעייתי, כולם מוחאים לו כפיים, אבל בסופו של דבר את הפתק שלו הוא שם בתוך הקלפי הישראלית, הוא מחזיק בדגל אחת את דגל ישראל, בדגל השני, ואני אגיד לכם מפה, אני לא יודעת, למי שלא צופה, יש את הסמל של האחים המוסלמים, אז הוא מנפנף בשני הדגלים, מצד אחד הוא החסי, הוא שייך לאחים המוסלמים, מצד שני הוא חי בתוך ישראל, וגם בדגל הזה הוא מניף. בפה שלו יש את סוגיית ירושלים, ובקלפי הוא שם פתקים, ולכן הם מרוצים. הקבוצה השנייה, כפי שאמרתי לכם, האנטי-אסלאמיסטית, האנטי-אחים מוסלמים בראייתם, אתם רואים בתוך הציוץ, רואים את הבובה, את מנסור עבאס, למעשה מצדיע לנפתלי בנט, לבבות, אימוג'יז, והוא אומר לו לפקודתך אדוני, ובראייתם זה כניעה מוחלטת. איך יכול להיות שמנהיג ערבי של מפלגה ערבית מצדיע למתנחל, מי שהיה מזכ"ל מועצת ישע עם כיפה על הראש והוא מצדיע לו. בראייתם זה קנייה מוחלטת ומנסים ללעוג לאחים המוסלמים ולהראות להם איך הם קנועים, איך הם משתחווים בסופו של דבר לממשלה הישראלית. אז כביכול אל תמכרו לנו שאתם הצלחתם לחדור פנימה, בסופו של דבר אתם קנועים, אתם משתחווים ואתם פועלים בתוך כנסת ישראל. אז אתם רואים איזה כמה ציוצים, בציוץ הבא, וזה כמובן מאיחוד האמירויות, אחים המוסלמים שוב תחת סניף הכנסת, אז אנחנו רואים בסופו של דבר את אותו שטיח תפילה של מנסור עבאס בדמותו של דגל ישראל, והוא למעשה, הוא לבוש בבגדים של כחול לבן, דגל ישראל, אנחנו רואים שוב בצד אחד את דגל ישראל, בצד השני את התמונה של הדגל של האחים המוסלמים, ושוב לועגים לו שהוא למעשה משתחווה ועושה את תפילת הבוקר שלו על דגל ישראל. עכשיו אנחנו נעבור, אז אתם זוכרים, זאת הדואליות. דואליות לגבי ראש הממשלה, מצד אחד המשכיות, חלק חושבים שאותו דבר, אין שינוי, חלק שני הולכים ימינה, זה מתקצן, ולמעשה אנחנו סוף כל סוף, הפנים של מדינת ישראל והתוכן של מדינת ישראל, אחד הם, אלם זו מדינה של מתנחלים, ומתנחל עומד בראשה. אז זה היה החלק הראשון. החלק השני, לגבי כניסתו של מנסור עבאס, גם פה אמרנו שיש לנו איזשהו דואליות. מצד אחד, שמחים שהצליחו להכניס ענף של האחים המוסלמים לתוך כנסת ישראל, מצד שני, כניעה, מה שנראה, רוכנים ברך וכדומה, סימנים של כניעה לתוך ממשלת ישראל, לתוך מצדיעים למתנחל, נראה לא טוב, איזשהו סוג של לעג לתנועה האסלאמית. עכשיו, במעבר חד, אנחנו עוברים לעזה, ואנחנו נדבר ממש בקצרה, מכיוון שנפתח הדיון בתוך מדינת ישראל, האם להמשיך במכניזם שפעל עד עכשיו, בתקופה האחרונה, של אותם כספים ומשכורות שנכנסים לעזה באמצעות קטר, האם יש להחליף את זה באיזשהו מנגנון שהוא בכלל מצרי, או האם לנסות לשכנע שדווקא הכספים יחזרו כמו שהיה בעבר, דרך אגב, במבצעים הקודמים, קטר לא הייתה בתמונה, לא בצוק איתן, ולא בעמוד ענן, ובכל זאת הכספים הגיעו מהרשות הפלסטינית, אבל יש מי שרוצה, רואה בזה חיזוק הרשות על ידי זה שהיא זאת שתשלוט בהכנסת הכספים לתוך הרצועה. אז אנחנו עכשיו נראה את זה בדרך עיניים הזאתיות על קצה המזלג, איך נתפסת, והתמונות הראשונות שכמובן אנחנו ראינו זה המון המון דחפורים וציוד הנדסי מצרי כבד נכנס לתוך רצועת, בתמונות כמובן, בווידאויים. המון המון ציוד מצרי שהיה אמור לפחות בשלבים הראשונים לנקות את כל ההריסות מהמבצע שנמשך 11 ימים, כל ההריסות שיש כרגע בתוך עזה, ובעיקר אם אתם שואלים אותי מה שרואים בתמונות, זה המון המון דגלים מצריים, תמונות של סיסי ודגלים של מצרים, על כל דחפור דגל, מה שנקרא. אני לא יודעת כמה כסף נכנס, אבל דגלים מצריים נכנסים בלי סוף לעזה. והמצרים היה מאוד חשוב להם להראות, אתם רואים, אפילו באתר ההריסות, על כל ההריסה, דגל מצרי, שיהיה נורא 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 ברור, מי הריבון, מי זה שמסייע לעזתי, מי זה שמפנה את ההריסות מעזה, ומי יהיה אחראי על השיקום, מה שאנחנו קוראים, מצרים מייצרת כמו איזשהו מיצג, אני לא יודעת אם שב או לא, אנחנו עוד מוקדם מדי לשפוט, אבל לפחות אנחנו פה, אנחנו בעזה, אתם תזכרו טוב מי עוזר לכם, אנחנו לא רק מטווחים, אנחנו גם בונים, אנחנו גם מנקים, ואנחנו גם נעביר לכם את כספי הסיוע, עוד חזון למועד, ועל זה אומר עומר גרייב את הדברים הבאים, הוא אומר, ופתאום תראו את הראייה הריאליסטית המאוד מאוד מאוד ברורה. החשמל במצב, החשמל במצב רע כבעבר, שלא, אף אחד פה לא יטעה לגבי עזה. הם אומרים, כלומר הם, אתה יודע, המצרים אומרים לנו שמעבר רפיח פתוח, אך הוא בקושי מתפקד, כמו בעבר. התנועה במעבר, מעבר רפיח, היא קשה, כמו בעבר. כל הסיוע והכספים שהובטחו על ידי מצרים, אם בכלל יגיעו, אתם רואים את הסקפטיות, כן? יהיו בוודאי חלקיים. כלומר, אף אחד בעזה לא חושב שהם יראו את הכספים המצריים, ואם יראו משהו, זה בטוח יהיה מאוד מאוד מינורי. שיחות הפיוס הפנים פלסטיניות, אני יכולה להגיד לכם שהיה סבב מספר 15 בקהיר, נכשלו. אנחנו בחזרה בנקודת האפס. אלוהים, אנחנו עייפים. אז אנחנו רואים המון ריאליזם, המון סקפטיות, אף אחד בעזה לא קונה את ההבטחות של מצרים, במחירת לא מה שהם שומעים, מה שהם רואים, דפוסי ההתנהגות של מצרים מדומים, המון דגלים, המון מנופים, אבל כסף יוק, אין. סיוע כלכלי עדיין אין. אנחנו נראה מה נכנס לתוך עזה ומה לא, אבל אתם רואים, לפחות לגבי מצרים, סקפטיות. עכשיו, בנוגע לרשות, אנחנו רואים קריקטורה שלמעשה בתוכה, כל הנהגת הרשות הפלסטינית מתחבט לה בתוך סבך של ענפים, אני מתארת לכם לאלו שלא צופים בנו, אלא מאזינים לנו את הקריקטורה, סבך של עלים וצמחים, ונאמר שמה, יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד אבאס, ובחירי הרשאפ, מסתתרים וממתינים לסיום המלחמה בעזה, כדי שיוכלו לדרוש את כספי שיקום הרצועה. מה הכוונה? וזה כמובן קריקטורה מתוך עזה, שהם מנסים לראות את הצביעות של הרשות, שהרשות לא אכפת לה עזה, ולא אכפת לה לשקם את עזה, ולא אכפת לה להעביר כספים לעזה, אלא מה שבאמת חשוב לרשות, איך היא נהנית למעשה מהבונוסים שהיא תקבל, או מהכספים שהיא תדרוש, או איזה שהם אחוזים שהיא תיקח לעצמה, מתוך אותם כספי שיקום, שבסוף יילקחו אליהם, והם ירוויחו מזה, בין אם הם הכרה בינלאומית, כספים של המפרציות וכדומה. זאת אומרת, גם פה, בדיוק כמו הנושא המצרי, גם הסקפטיות והציניות, כלפי הרשות הפלסטינית. הם לא רוצים בטובתנו, העזתים, אלא הם חושבים על עצמם, הם רק ממתינים ועורבים לכספים שאמורים להגיע, בין אם זה מהמפרציות, בין אם זה מאירופה. ואחרונה חביבה, כמו שאמרתם, מי שלוש יוצאת אחת, זו קטר. אז אני צריך להזכיר ולומר שכרגע, נכון להיום, הכסף היחידי שעניים ופקידים ממשלתיים רואים בתוך עזה, זה בגלל כספים שהגיעו מקטר, ולכן לקטר יש עדיין יתרון על מצרים ועל הרשות הפלסטינית. כלומר, הם הוכיחו את עצמם בעברה של כספים, ולכן עדיין היחס אליהם טוב יותר מהיחס למצרים ולרשות הפלסטינית, אבל אתם תראו מתוך הציוצים מעזה, שגם כלפי קטר יש איזשהו יחס מאוד ריאליסטי ודואלי. כלומר, אף אחד לא חושב שזה מיטוב ליבה הגדול של קטר, אלא שכמובן גם פה יש איזושהי אג'נדה פוליטית שמסתתרת. כסף לא זורקים סתם, לכל דבר יש מחירים, וגם לקטר יש פה איזשהו אינטרס פוליטי, ועל זה אני אקריא לכם איזשהו שלושה ציוצים שדווקא עסקו בכספים הקטרים. אז אתם רואים את איאת נביל בציוץ הבא, והיא אומרת את הדברים הבאים. אין לי אמון גדול במדיניות קטר או באנושיות של המשטרים הערבים, אבל ברצוני לומר תודה קטר. הצלחתם להכניס שמחה בלבבותיהם של כמה ממשפחות עזה. אז אתם רואים, מצד אחד אין לי אמון גדול בהם, אבל מצד שני דה פקטו נכנס כסף, הכסף הזה עוזר לכמה משפחות עניות, עד רבה. אז אתם רואים, זה ציוץ אחד שמשקף לכם את היחס לכספים הקטרים. הציוץ השני של אחמד אל-נג'אר, גם הוא מעזה, אומר את הדברים הבאים. קטר תורמת להעמקת הפיצול הפנים פלסטיני על ידי כך שהיא תומכת ומעצימה צד אחד על חשבון השני ואינה תומכת בעם. קטר, ישראל, חמאס. כלומר, אם אני צריכה להסביר לכם את הציוץ הזה, שקטר, כלומר, למי מעבירה קטר כספים? קטר מעבירה לחמאס, היא לא מעבירה לפקידי הרשות, גם אלו שנמצאים בעזה כרגע ולא עובדים, והיא גם לא מעבירה כספים לרשות עצמה. זאת אומרת, היא בחרה צד, קטר בחרה צד בתוך הסכסוך, גם הפנים פלסטיני, לא רק הישראלי פלסטיני, והיא בוחרת לממן את המשכורות של חמאס. כלומר, זה לא נכבה מעיניהם של העזתים. וזה, אז זה דבר אחד. והדבר השני, אתם מבינים שהם מבינים יפה מאוד שקטר, על מנת שכספים ייכנסו לתוך עזה, קטר חייבת לשתף פעולה גם עם ישראל. הכספים עוברים דרך ישראל, הקטרים עוברים דרך המעברים הישראלים, ולכן המשולש הלא קדוש הזה, קטר, ישראל וחמאס, ברור לחלוטין בתוך עזה. והציוץ האחרון למעשה שיסכם לנו את סוגיית הכספים ואת היחס לקטר, זה הציוץ הבא. המטרה היחידה להכנסת חלק מהכספים, וזה כדאי שכולנו נזכור למה הכספים האלה עוברים. חלק מהכספים לעזה היא הרגעת השטח. בשלב זה, לפני פיצוץ, כאשר הדרישה המרכזית של עזה היא הסרת המצור. אז צריך לזכור, זה שאנחנו מקבלים את הכספים, זה לא מטרת העל שלנו, המשכורות. אנחנו, בסופו של דבר, המטרה בעזה היא להסיר את המצור מעזה. יש בעזה כ-200 אלף בוגרי אוניברסיטה חדשים שאין להם עבודה. מאות אלפים שאיבדו את עבודתם. 10,000 עבודות זמניות, שזה הכסף הקטרי, חלק מהכספים הקטרים מגיעים לממן, הן חסרות משמעות. זאת אומרת, גם הכסף הקטרי הוא בטל ב-60, מה שאומר כאן היבראים, ואנחנו צריכים גם את זה לזכור. אנחנו מדברים על עוד מיליון לפה ועוד מיליון פה. המצבה של עזה כל כך רע, מצד אחד שהכספים הקטרים לא מכסים אפילו חלק מהצורך של עזה, ומצד שני להזכיר לכולם שהמטרה של העזתים היא לא קבלת הכספים והדיון בכספים, אלא המטרה היא הסרת המצור. ולכן גם אם ייכנסו הכספים והמצור לא יוסר, עדיין כמו שאומר, עזה היא לפני פיצוץ. אז אני מבקשת מכם לזכור את זה. אתם רואים שאני הייתי צריכה לאפיין את השיח בנוגע לכספים ולסיוע על שלושת השחקניות, מצרים, הרשות הפלסטינית וקטר. זה שיח שהוא ריאליסטי, אף אחד בתוך עזה הוא לא קונה את המחוות האלה, כאילו זה בא מהלב או בגלל שהם רואים את הציבור בעזה, אלא מתוך משחקים פוליטיים ורצון להשפיע ושיהיה מנופי השפעה בתוך עזה, לפעמים על תנועת האחים המוסלמים, לפעמים על ישראל. יש כאלה שפשוט רק שמחים לקחת אחוזים, מצרים אליה, הרשות אליה, כולם חומדים בכספים האלה, כולם רוצים חלק מהעוגה הזאת, וזה לא נכבה מעיניהם של העזתים. אז זאת היום הפינה שלנו, קצת על הממשלה, קצת על הכספים ושלושת הנותני החסות למה שקורה בעזה. מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש עוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.